יום חמישי, פרשת כי סובוי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום בנושא של לקראת יום הדילולה של החפץ חיים. האם יש לנו סנגור טוב יותר מהחפץ חיים עצמו, שבוודאי ימליץ טוב על כל מי שיצטרף ויקבל על עצמו לעסוק במשנה ברורה דבר יום ביומוי? אז בדיר שהוא נערכים לקטירה ליום לימוד ותפילה עולמי, זה יחול כמובן ביום ראשון כ"ד באלול, במסגרתו יציינו בכל תפוסות ישראל את יום פטירתו של אותו צדיק נשגב וקדוש. אז לקראת יום הדילולה, יום הלימוד והתפילה העולמי, אז יופצו בסייעתא דשמיא מאות אלפי דפי לימוד שהודפסו במיוחד עם תכנים שמותאמים לגילאים שונים, לקהל יעד המשתנה. מדיר שמעבירים כי עיקר העיקרים זה החיזוק שכל אחד ייקח איתו מאותו יום לימוד ותפילה. מפצירים בכל מי שעדיין לא יצטרף למהפכת הדפואים והלוכה לנצל את יום האלולה של החפץ חיים ולהצטרף עכשיו ללימוד. אין דבר שמלא את האדם ביותר שמחה וסיפוק מלימוד הלוכה יומיומי. במיוחד עכשיו מתקרבים לראשון, מי לא רוצה לקחת לעצמו את הסנגור הכי טוב כשהוא בא לקראת הדין הגדול והנורא? האם יש לנו סנגור טוב יותר מהחפץ חיים עצמו, שהוא ודאי ימליץ טוב עלינו, על כל מי שיצטרף ויקבל על עצמו לעסוק במשנה ברורה, דבר יום ביומוי? בהתאם לכך, הארגון קורא לכל מי שמעוניין להצטרף ללימוד, לפנות למשרדי דירשו, 02-560-9000, לקבל מידע להצטרף ללימוד ולמבחנים בסייעתא דשמיא יפה שעה אחת קודם. כידוע, תופס העיסוק בתורתו של החפץ חיים חלק נכבד ועיקרי בפעילויות של דירשו. מהפכת דפיים והלוכה שמוביל הארגון כבר למעלה מעשור, שמסגרתה לומדים עשרות אלפי יהודים, עמוד במשנה ברורה דברים ביום היא דרך אחת לעסוק בתורתו של החפץ חיים. בנוסף, לומדים כל משתתפי תוכנית דפיים והלוכה גם לימוד יומי קבוע באחד מספרי המוסר של החפץ חיים לפי סדר שנקבע מראש. גם בתוכנית קניין חוכמה שילבו את לימוד של ספר שמירת הלשון. כך גם השקיע דירשו משאבים מאמצים רבים להדפיס את הספר החפץ חיים עם ביאורים וסופים, בדומה לחיבור של דירשו על המשנה ברורה. ובכך הוא הדיר את הספר, השביח את הלימוד על ידי רבבות יהודים בכל רחבי העולם. כמעט בכל בית הכנסת בארץ ובעולם אפשר למצוא לפחות סט אחד של משנה ברורה של דירשו. עד עכשיו נמכרו מאות אלפי סטים של החיבור המופלא הזה, שכל גדולי הפוסקים לא פוסקים לומר עליו את ההלל, שבזכותו התרבה הלימוד והעיון במשנה ברורה בכל תפוצות ישראל, גם במסגרת לימוד דפיים בהלוכה, גם במסגרות אחרות שבחרו להם את המשנה ברורה של דירשו. הספר שאותו הם לא יעזבו לעולם, בגלל התרומה האדירה שהוא תורם ללימוד והבנת דברי המשנה ברורה, והבנת ההלוכה העיונית שנלמדת בספר, לעולם המעשה, ולאופן הקיים של הקיום שלה בעולם המודרני והטכנולוגי שאנחנו נמצאים היום. בשנים קודמות גם יצא דירשו נסיעה שנתית קבועה של משלחת גדולי תורה ומנהיגי קהילות שיצא ביום היורצייט לציון הקדוש החפץ חיים, עוד לפני שנבנה האוהל על גבי הציון, לפני שהפך למקום לתל תלפיות לכל הפונים. השנה ההגעה לציון ככל הנראה לא תאפשר לרבים, הן בגלל משבר הקורונה והקושי ביציאה מהארץ, במיוחד לרגל המצב בבלרוס והסכנה שכרוכה בכניסה למדינה כיום. אז בהתאם לזה נקבל יום הלימוד והתפילה העולמי עם שני חיזוק, ומהווה מאורע מרכזי ועיקרי לציון יום ההילולה של החפץ חיים בכל תפוצות ישראל. בדיר שכבר ערוכים ומוכנים, בימים הקרובים יתחיל מערך ההפצה בשיגור חבילות עם חומרי לימוד ייחודיים ויהודיים ליום הלימוד והתפילה לכל מוסדות החינוך, בנים, בנות, תלמודי תורה וישיבות, סמינרים, בתי ספר יסודיים, כולם יקבלו חומרי לימוד מותאמים. כשהבנים בכיתות הגבוהות ובישיבות ילמדו בסייעתא דשמיא את הדפים בהלוכה של יום ההילולה, בנות הסמינרים את הלימוד היומי בספר חפץ חיים ושמירת הלשון, כך גם הם יקראו כולם פרקי תהילים ויתפללו על עם ישראל כולו, במיוחד לנוכח התקופה הקשה. לא בכדי סובבו משמיים שיום ההילולה של חפץ חיים יחול דווקא שבוע לפני ראשון יום בדיר שעל חפץ חיים הקדוש כתב חיבורים והדרכה בכל חלקי ההלכה הנוגעים לחיי עם היום. שונו חור החיים בספרו שמרת הלשון, הוא גם עסק רבות בעניין התפילה והחשיבות שלה בשמר הזלושין, וגם בשאר הספרים בעניין הצדוקה וגודל המעלה בספרה וסחסד. אז באמת בימים האלה שאנחנו מתכוננים לראש השונה, אנחנו יודעים שתשובה ותפילה וצדוקה מעבירים מסורה גזירו. הזמן להתחזק ולימוד ספרי חובת חיים בשלושת החלקים האלו, גם בתשובה על ידי לימוד ההלוכה, כדי שנדע מה מותר, מה אסור, איך לנהוג בכל מקרה בכל עניין. גם בתפילה, גם בשמירת הלשון, וככה היו התפילות שלנו מקובלות ומרוצות לפני אדון הכל. גם עניין הצדוקה בהמון ובגוף, כמו שכותב בחובת חיים באב וחסד. על אחת כמה וכמה, שכל הלימוד הזה נעשה ביום ההילולה של הרב יצחיים, ועוד שמדובר בלימוד תורה דה רבים, שבמסגרתו לומדים זקנים עם נערים, אברכים צעירים וילדי הטטים, הנוש עם נוש עם מטף, כולם כאיש אחד בלב אחד, בוודאי שיש משמעות, יש משמעות לכוח הרבים הזה, ונדע ונזכה שבזכות יום החיזוק והתפילה נכתב ונחתם, כולנו בסופן שצדיק יגבור עם לחיים טובים ולשלום. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. תרגון הצדיק, מלך בידרמן שליטה, עברי חשוב שידיו רב לו בסיפורי צדיקים, ידע נפלא בהליכות והלכות חסידים ואנשי מייסה, ועל כן כשאחד ממפעלי היקר הוא החליט לעשות סמינר בעיירות אירופה למשך שבוע שלהם, כולל תפילות על קברי צדיקים, אז קראו לאותו אחד שיעמוד בראש הנסיעה. טוב, כמובן שההכנה לזה, הסידור נדרש, זה טיסות, אוטובוסים, מלונות, זה מאמצים מאוד גדולים, עבד בזה אמת קשה, ימים כלילות, לילות כימים. מסידור בני הבית, הבנים והבנות, כל אחד המשאלות שלו, הצרכים שלו, השקעת כוח ומוח, בבירור מקומות, זמני נסיעה להצלחת הנסיעה בשלמות גמורה, כדי שייצא דבר מתוקן ומקובל. נו, ויהי בחצי הלילה, אותו לילה שהיה אמור לצאת מהבית בשעה 2, הטיסה בשעה 5, נו, נגמרו כל ההכנות, האריזה של החבילות. שעה אל 1:30 בלילה, חצי שעה, להכין ככה אמרי שפר, מושכים לבוא לתקפי המסע, קרוי וקיות, אלא שברגע שהוא התיישב, העיניים שלו נעצמו, חוסר השינה משווע. וכגודל חוסר השינה, ככה גם הייתה העמקות של השינה. תוך כמה רגעים הוא מוצא את עצמו, הוא מוצא את רוחו מופקדת בידי כל מלך נאמן. מהר מאוד הגיע שתיים ועדיין יושן, והוא יושן המונית, הנהג מונית ראה שיעבד הזמן עובר, התחיל לצפצף. אלא את השכנים הוא הצליח להעיר, אבל לא אותו אחד. טוב, להברירה, התחיל לדפוק בדלת. כל קוירה במדבור. עד שבשעה טובה ב-2:30 הדפיקות עזרו. והוא קם לתחייה בשעותו, והוא ראה והשעה, ניבל, תפס את החבילות, מכל הבא ליד ורץ לרכב, שעדיין קורה שינה ככה על הפנים שלו. ברוב הלחץ והבעלה, אז הוא לא שם לב שהוא לקח איתו גם שקית של פח האשפה, ושמו בצד לזרוק לפח. ברחוב, טוב, במשך הנסיעה עד שדה תעופה, הנהג נתן לו שיעור חינוך, גער בו, איזה אחריות זה לישון שנת ישרים כשהמטוס הולך להמריא. טוב, האברך קיבל באהבה את דיק תדין, שהוא מחזק את עצמו. כך היא דרכו של תויר, נו, כל ההתחלות קשות, המניות גדולות, אבל הכל לטובה. הוא הגיע לשדה תעופה, כל עוד נשמע סובוי, התחיל לרוץ לפקידים שלוקחים את המזוודות והנוסעים, פותחים מסדרה שלו, תרסת לבד וכו' וכו'. טוב, שמו את המזוודות במכונת שיקוף, כדי לגלות אם יש שם כל מיני דברים שלא צריכים להיות. ואז המכונה פוצחת בריקודים בצפצופים, יש כאן חומר חשוד, מיד הורידו את החבילות. מצאו את השק של הזבל, עם הריחות שיש בשק זבל, עם קופסות שימורים, ושאר ירקות ונוזלים, וכדאי בזמן בקוצף. טוב, לקחו אותו אחר כבוד, התחיל לחקור אותו, מה הוא רצה לעשות איתה, מה הוא הביא את זה, אולי רוצה לפנות את זה, זה נתן חבלה מכל מה שקרה. טוב, סיפר להם, נו, לא הייתה ששם, אמו, ניקור עם דברי אמת, שחררו אותו. הספיק לעלות למטוס ככה ברגע האחרון, יושב על הכיסא מוטש ועייף. הוא היה, אבל כמובן הוא היה, היה כאוב מכל מה שקרה לו, לקח לו ככה זמן ליישב את דעתו, להרגיע את עצמו. טוב, אחרי שהוא נרגע, הספיק לסדר את הנשימות, הוא פתח את הדרשה שלו לקהל המשתתפים, שהוא מספר להם מבראשית, איך הם נרדם, איך הם מצאו את הפח זבל, ממש לעיני כל ישראל בביזיונות גדולים ועצומים. מוסר השכל, גדול יש בזה אומר, אם הייתי מתעורר מיד לכל תרועת הנהג, שתיים, הייתי יושב בדעתי, בדעת שלולה הייתי לוקח את המזוודות שצריך לקחת, לא היה מגיע לתקלה הזאת, אבל כיוון שלא התעוררתי בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה, רק אחרי חצי שעה, אז הייתי בעול ובחיפזון מכל מה ש... מכל העניין הזה. ולענייננו, מסכם רב מיילך, בתחילת חודש שלו תוקעים בשופר, לעורר שני מתרדם עושה. זה אומר רב מיילך, בואו לא נגרום לעצמנו להתעורר, רק ברגע האחרון, רק בראש השונה, כשלא נבוא עם כל הצרכי ההשפעה שלנו, לראש השונה, אלא נתעורר כבר עכשיו, לפני בו יום השם הגודל הנורא, ומתוך חישוב הדת, נזרוק את כל החבילות של האווירת, ונגיע זקים ומצוחצחים, לעבור לפנונות כבני מאור. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. דברים נפלאים שהובאו באימרוס טאוירו, סיפר הרבי מלך מסטריבקה מארצות הברית, אומר, לפעמים צריך לדעת, מתי צריך לייסר את הילד בשביל לחנך אותו, ומתי לא לעשות מזה עסק. לפעמים נראה לבן אדם שוודאי צריך להוכיח את הילד על המייסים שלו, בזמן שלאמיתו של דבר זה בכלל... בכלל לא מדובר במשהו שייך לחינוך ילד. הוא מביא את מה שמצאים בגמורה, שולחן ערוך, שבדבר שהוא רביסה של התינוק, אז לא לחוש בכלל, הוא עושה דבר שהוא לא קרוי. הוא אומר במיוחד, אבא צריך לשקול, למשל כשהתינוק מפריע מאוד, אבל בעצם הוא לא עושה שום עוול שצריך לחנך אותו, שלא לעשות את זה. אז זה בכלל נכנס בגדר חינוך, אלא בגדר תיקון המידות של האבא. האבא צריך להשריש בעצמו את המידה של הסבלנות, להתאפק, לסבול את מהילד. טבע ילדים לרוץ, לקפוץ, זה מה שהבוער נתן בהם. ילד זה ילד, כך צריך להיות. ילד שלא משתלל, הוא אומר, זה כבר שם צריך לבדוק שהכל בסדר. אבל לפעמים קשה לאבא לסבול את הטבע הזה שהילד משתולל לו עכשיו פה מול העיניים. אין בזה שום סיבה לייסר את הילד, הוא לא עשה שום עוול. לפעמים זה קשה מאוד, הילד מאוד מפריע, זמנים לחוצים, ערבי שבתות ימים טובים. צריך לסבול את המייסים בסבלנות. האמת אומר שהדברים האלה אמורים בכלליות, כלפי כל דבר שצריכים להבליג עליו בסבלנות, אבל בפרטיות זה נוגע לעניין טיפול וחינוך ילדים. הוא מספר איזה מייסי פלא שהוא שמע מזקנתו, שהיה אצל אבא של הרב החוסדר בסול שמעון שיין. הוא המתפרנס מכתיבה, היה לו כתב נאה, מפואר. כתיבה של, הוא מספר שהמוסדות תורה היו צריכים איזה מכתב, מייס ידי אומן, חרוזים מחוקמים, או ציורים שמערבים פעין לאיזה נגיד תמכתוירו, אז היו סוחרים אותו, שיצייר להם, יכתוב להם. פעם הוא ביקשו ממנו אחד המוסדות לעשות דבר כזה, אמרו זה מאוד דחוף, צריכים כבר מחר, שלוח בדואר, ביקשו שיזדרב. טוב, אם הלך הביתה, ערך את המכתב במשך אותו יום, השקיע בכוחות גדולים, לקח לו הרבה זמן. נניח אותו על השולחן, מוכן למסירה למחורת. בבוקר הלך את בעל שחיס, אז הוא שם, אז אשתו, שם לב שהבת הקטנה שקטה, לא מטרידה אותה בשאלות ומענות, זה היה פלא. הלכה לראות מה היא קורה, היא לא ממינה. היא רואה שהילדה לקחה את המכתב, התחילה לשחק בו, כתבה עליו, קשקשה עליו, עד שהוא כבר היה לא השימושי. היא ידעה כמה שבעלה השקיעה כוחות בזה, אז היא התחילה לגור בה, את לא יודעת מה עשית. הוא רק שבא יחזור הבית, הוא יראה מה שעשית, אני לא יכולה לדמיין מה שהוא יעשה לך. אבל כעבור כמה זמן הוא חזר, סיפר לו מה שהיא עשתה, אז הוא אמר, שמה לא מוטלת עליה, היא רק ילדה, היא לא יודעת מה שהיא עשתה, זה מוטל עליי, אשמה. אני הייתי צריך לשים אותו במקום מסודר. ומיד הוא התיישב בשלווה לערוך את כל המכתב מחדש, כאילו לא קרה שום דבר. אז סיים הרבה מהחסריב שפה את העניין ששמע הרבה מעשיות נאות מהמידות המיוחדות שהיו לו, אבל מהמייסי הזה הוא אומר, התפעלת במיוחד, הוא שרס כאל כמה צריך להגיע מידת סבלנות עם ילדו. ואנחנו עם הוראות והדרכות ועובדות עם אורן סרטוי רגח קניבסקי שליטה שנרשמו על ידי נכדו, נימן בייסוי, הרב הגאון רבי אריה קניבסקי שליטה. שתי שאלות, אבל שהוא נשאל עם תשובה לשתיהם דומה. שאלה אחת הייתה לגבי יהודי, יהודי יקר שנכון בכישרון הסברה מעולה, מנסה את הכישורים להשפיע על אחינו הטועים, לשוב לקום מכתבתם. וזה על ידי אמירת שיעור תורה יומי לסטודנטים שהם לא שמרו את תורה ומצוות. על ידי זה הוא מקרב אותם מאוד לתורה ולמצווה. יש לאחרונה, הוא אומר, הוא שם לב שזה נושא לו איזו ירידה רוחנית, כי הוא, בעיקר בגלל מה שקורה, לפעמים שלא מגיעים לשיעור, הזמן שלו מתבזבז בהמתנה מאחרים. עוד כל עניינים דומים של הירידה הרוחנית שזה גורם לו. אז הוא שואל האם הוא רשאי להפסיק את הפעילות הזאת. אז ענה לו אמור נגרח קניבסקי, למרות הכל לא להפסיק, כי זכות שריו עם תלויה בו. עוד שאלה הייתה, על ידי יהודי דתי, שהוא סיפר למור נגרח, שאשתו מחפשת עבודה הרבה זמן, הציעו לעבודה מורה בית ספר לא דתי כל כך, האם לקבל את זה? אחרי שרבינו שמע את הפרטים של ההצעה, אז הוא אמר שתיקח את המשרה הזאת, כי תחזיר אותם בתשובה. זכות שריו. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאון מרדכי הלוי שוורצבורג שליט"א. אחד שואל אם הוא מתפלל במניין בחצר, בגלל המצב ששורר בארץ הקודש, בשחיס אנחנו לא יודעים, ובשחיס לחלל מי שיודע לתקוע, זה רק במנחה, האם ראוי לתקוע במנחה, במקום בשחיס. אז הוא מביא פה תגרוס מוישה, שאם לא תקעו בשחיס, תקעו במנחה, התשלומים, אתה עבוד שייתכן שעיקר התקון הייתה לתקוע פעם אחת ביום, לכתחיל לקבו בשחיס. לא תקעו בשחיס, זמנו במינכם יצאים תקון התקיעה ולא רק תשלומים. לכן לקבוע ככה באופן קבוע לא רואי, ולכן השתדלו להתפלל במקום שיש תוקע כפי מנהג ישראל. ומכאן אומר, מכאן תצא קריאה לבעלי השופרות שנהגו חסד עם הציבור, ויהיו לו בטובם לתקוע בכמה עניינים לזכות הרבים ותעמוד להם הזכות הזאת עם כל ישראל להיכתב ולחתם בספרון של צדיקים כמו. ואנחנו ממשיכים חופץ חיים יומי, חפיצים בחיים, לפעמים דווקא אלה שקוברים ביותר לאדם, הם אלה שאוהבים להזיק לו, כמובן מתוך דאגה כנה, רצון לעזור. היי זה עסקן ציבורי, ידיד קרוב, שמתוך דאגה, תמיד תרח לבוא לספר לו מה חושבים עליו בציבור, איך מגיבים לכל מיני פעולות שעשה בו יזם. התוצאה הייתה שהוא פשוט נהיה ממורמר בעצבני, שקע בעצבות. הוא עובד כל כך קשה ותורח, וזה מה שחושבים עליו ואומרים עליו. אז אנחנו צריכים בהלכות שנלמד היום, בהלכות החילוס כלל זין סעיפי, עוסק בסיטואציה הזאת ממש, הוא מדגיש שאדם צריך להיזהר, לא לקבל רכילות אפילו מאשתו. והוא מוסיף שמלבד האיסור של קבלת הרכילוס, אם תתרגל לספר לו דברים מהסוג הזה, הוא יבוא על ידי זה, על ידי כעס, מצו, מריב ובדאבון נפש. ואנחנו צריכים מוסיף שאדם בהתנהגות שלו יכול לעודד את הסובבים, להתמיד ולספר לו סיפורים. כאלה, ולהפך, הוא יכול לגרום להם להימנע מלספר לו. הכל תלוי בתגובה. אם הוא יגיב בהתעניינות, לגרום להם להמשיך, אבל אם יגיד לא רוצה לשמוע, אז הם לא יספרו לו. והחופץ חיים כותב ככה, ראוי לכל בעל נפש לגרום בבני בית שמספרים לו. למה הוא קורא לזה בעל נפש? אז בגיור מוסופים, מביאים שהרי יש הסרטורי לשמוע חילוס, גם בלי לקבל אותה. אז מביאים את ההסבר של העלי באר, שהכוונה של הרופאים שהמספר סבור שזה לתועלת, שבכזה אופן אותה יכול לפחות לשמוע כדי לחוש, ועד כשהוא רואה שזה לא לתועלת, אז אם הוא בעל נפש ראוי לגור במספר, אבל זה לא חיוב. ובאופן כזה הוא לא עובר לסתור בשמיעת הדברים. ולדקה יומית. דברים מתוקים על הדף היומי, איך אדם יכול להוציא ידי חובה כשכבר קיים מצווה? הגמור שלנו אומרת שאם עושה מחיצה על התל שאויל, הגוין הבת קוז'יקלוב, הרב הגוין הרב צבי הרב פרומר, מוביל בשיח הסודה, הוא דן לגבי ברכת המצוות, שגם מי שיצא כבר ידי חובה, יכול להוציא את חברו, והוא שואל, הרי אם עשינו שכל מי שלא מחויב בדבר, לא יכול להוציא את המחיה בברוכה, ולמה זה שיצא וקיים את המצווה נקרא מחויב בדבר?
מסביר את זה על פי דברי המהר"ל בנתיב הסוילום, שלומדים את דבריו שמצוות זמניות, אז החיוב מצווה, והשור שלה זה לקיים את המצווה כל היום כמו תפילין ולולוב, אלא שאם הוא הניח תפילין, נטל עליו פעם אחת, יצא ידי חובה. אבל ודאי שהוא מניח תפילין עוד פעם, או איתו עליו עוד פעם, ודאי שמעשה השני, הוא גם כן מקיים מצווה של תפילין ולולוב, ושזה ממש המצווה. אפילו שהוא כבר נפטר ידי חובת המצווה בפעם הראשונה שאני אכפה נמצא מרחיב. בכל זאת, שהוא עושה את המעשה פעם השנייה, תהיה מצווה. ולכן, אפילו שיצא ידי חובה, נחשב עדיין מחויב בדובו, כיוון שאם היה עושה עוד פעם את המצווה, הוא תהיה מצווה. כי שם מחויב נשאר עליו. שאינגן כשהוא לא מחויב, אפילו כשהוא עושה את המעשה, לא יקיים בזה שום מצווה, ודאי שלא יכול להציע אחרים. הוא בהגדרה של אין המחויב. והמקור הזה בסוגי שלנו. לכאורה קשה, למה לא נחשב את עשיית המחיצה על הפל, מחיצה על גבי מחיצה, הרי כמה שבצל גם כן יש מחיצות מתוך גודתי. אם כן יש כן מחיצות, אחרי כשמוסיף עוד מחיצות, מדוע זה לא נקרא מחיצות על גבי מחיצות? אבל לפי הנסבר מובן שהרי בפועל אין מחיצות, אלא רק דין גודתי כשפותר אותו מלעשות מחיצות, והרי זה כאילו היו מחיצות. ולכן כשהוא עושה אחר כך מחיצות בפועל, שפר נקרא מייסה עשיית מחיצה כדי להועיל שיהיה דין מוקף לדין. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. המגיד, הגאון רבי עקיבא מגלינסקי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אם שואלים אדם, למה אתה לא מדגדג בהלוכה, למה אתה לא משפר את המעשים עם הבני בית, יהיה לו מיד תירוץ. כל אחד מתרץ, מרמת את משהו בסדר. חיים של תירוצים. הוא אומר, צריך לדעת שמתירוצים אין גן עדן. שתדל רבותיי, לבחון את מעשינו במבחן כנה ואמיתי. מה אנחנו צריכים לתקן? לא נתרץ את עצמנו בכל מיני תירוצים שונים ומשונים. אבו לתאר מסיים ביודו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלו כולם, המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, צורות טובות וכל טוב סלם.